ערב שבת בין השמשות, פרשת בשלח, שבת שירה. הרגעים האלה בהם צרה גדולה ואיומה, שזה עתה איימה לבלוע אותנו, מתהפכת בבת אחת להצלה וישועה אדירה. בבין השמשות הזה, בעת רחמים שכזו, פורצת השירה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. וכל אחד ואחד מהם רואה על ים סוף אלוהים קצת שונה בשירה שלו. אחד רואה גיבור מלחמה, ואילו השני רואה כוח אחדותי אינסופי המצוי גם בתוך המים. איש ואישה ומה שאלוהי בעיניהם. השבוע נפגוש את הזמר מוקי בשיחה על אמונה ושירה ואלוהים ואומץ. בעוד רגע מתחילים.
בין השמשות עם דוב אלבוים.
שלום עליך מוקי.
שלום מאוד, שבת שלום.
שבת שלום. תשמע, אמרתי מוקי ואז רגע נסוגתי, אמרתי בעצם לא קוראים לך מוקי. קוראים לך דני ניב.
נכון.
ומה אני קורא לך מוקי? זה בכלל לא השם שלך.
זה עובד אבל, זה תופס, זה כינוי.
ואיך אתה מרגיש כאילו, מה יותר קרוב לך?
שזה כבר חלק ממני, זה כבר לא במחשבתי בכלל, זה מובן לי מאליו.
אבל אתה יודע, נגיד, שמי שקורא לך דני הוא מהמעגל הקרוב.
כן, אשתי, הוריי, כזה מהחברים הקרובים מפעם.
ואז אתה כבר יודע, זה עכשיו משהו מאוד מאוד קרוב, ומוקי זה רחוק יותר.
בחלוקה גסה אפשר לומר שכן.
אבל השלמת עם השם הזה, זה חלק ממך.
נוח לי עם זה.
כי הוא לא כל זה דומה לדני, הוא אחר.
כן.
מאיפה זה בכלל התחיל?
כינוי מתקופת חטיבת הביניים, אני חושב, של החבר'ה כזה, של נדבק ונשאר.
יפה, יפה. אז שלום דני, שבת שלום.
שלום דוב, שבת שלום.
תשמע, ברוך הבא לתוכנית לבין השמשות, ואני אשאל אותך קודם, אחר כך אני אגיד לך מה אני חושב. אתה בין השמשות, אתה מוצא את עצמך בתוך ההגדרה הזו?
גם, כן, כן.
באיזה אופן?
אפשר לקחת את זה לאן שרוצים, כי חיינו הם מתנהלים בכלל החיים, הם לא תמיד בשחור ובלבן, או בלבן, אלא בין לבין, בין השמשות, בין זריחה לשקיעה, בין כניסה ליציאה. גם השירים קוראים בין השר אותם לבין המאזין להם, בעצם, במרווח הזה. שם קורית המוזיקה באמת.
שמה קוראת היצירה.
כן, כי אחרת היא נטולת משמעות, אם היא קוראת רק בצד אחד, אין לה, ואין לה קונטרה, אין לה לאן ללכת. היא נשארת עם רגליים באדמה ולא ממריאה. וכשהיא קוראת בין לבין, שמה אתה יכול לצלול ולעוף, ועומקים וגבהים ומה שנעשה.
אתה אוהב את הפריסה הזו, נכון? אתה זמר, מוזיקה, יוצר, גם כותב את המילים הרבה פעמים.
תמיד.
תמיד. את הלחן וגם שחקן, באמת, כותב, אתה כותב הרבה.
כתיבה היא הדבר הראשון שמנו אני מגיע, זה ה...
משם התחלת בעצם?
משם אני מתחיל כל פעם. גם כשאני היום עושה אלבום או שיר או מופיע, זה מגיע מהמילה, כי המילה גם נטענת במה שאני אחליט לטעון בה, וגם טוענת אותי, כי היא יכולה להיות... ביום חמישי, שונה מיום שלישי. כן. אותה מילה.
היא אבל... מהדהדת אצלך אחרת.
כן. היא שולחת אותי למקומות אחרים.
הנה, אמרת לשלוח, ואני רוצה לשלוח אותנו לפרשת בשלח, כן. שהיא פרשת השבוע, שהיא פרשה מאוד חזקה וחשובה. גם השבת שבה קוראים את פרשת בשלח נקראת שבת שירה, על שם שירת הים שמופיעה, וזו שבת חורפית ככה מאוד מאוד מיוחדת ושמחה. ובוא ניכנס לפרשה,
yeah.
נקרא ביחד, את הפסוק yeah. הראשון. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרים. אז זאת אומרת, הוא מפחד שאם ייקח אותם משפלת החוף, הם יחתכו מיד חזרה. ולכן ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. זאת אומרת, עושים סיבוב ענק.
קצת מפוקפק התירוץ, לא?
למה? מה אתה מבין מזה?
קודם כל, דיברנו על לטעון מילים במשמעות. כל הטעינה של רצונו של האל בדברים ארציים כמו אולי נפחד אם נתקל במישהו, בוא נזוז מצד שני, אפס קצת...
לא נראה לך.
לא מתיישב לי טוב. זה נשמע כמו טיעון הכי ארצי ואנושי שיש. במקרה הזה אנחנו מדברים פה על, על עם, שבט, איך שלא נקרא להם, שהם הם לא מגובשים, הם לא מאוחדים. הם עדיין לא פועלים כגוף אחד.
הם לא שמעו בכלל שהם יהודים.
כן, הם לא יודעים
מה זה עדיין. הם לא יודעים מה זה בכלל.
תכף יודיעו להם.
כן.
ככה שההתנהלות הזו היא... כל הפרשה בכלל, זה מתחיל כבר כאן בטיעון המפוקפק הזה במרכאות בעיניי, וגם כל ההמשך שלה שאנחנו נתקלים ב... נקרא להם עם, לצורך העניין. עם קצת מגוחך, זאת אומרת, בפחדנות שלו, הוא לא יודע מה הוא רוצה, והוא לא יודע לאן ללכת, ואם נלך איך נחזור, ואם נחזור איך נבוא. קצת, יש שם משהו קצת קומי בכל הפרשה הזו בעיניי.
אני מזכיר לך שיש משהו קומי, אבל אני גם מרגיש שיש הרבה מאוד ספק, הרבה מאוד פחד, הרבה מאוד בלבול, אנשים שהיו הרגע עבדים, ולא היו צריכים אפילו שנייה אחת לחשוב בשביל עצמם, כי אמרו להם כל שנייה מה לעשות.
זה מה שנקרא באנגלית, יש לזה ביטוי slavery mentality. ויש עמים, למשל, יצא לי לבקר כמה פעמים ברוסיה. לא שאני משווה, אבל זה עם שגם אני מסתכל עליו הרבה פעמים מהצד, וגם אני, ההורים שלי הם ממזרח אירופה. ואני חושב שיש שם המון מהדבר הזה, מהסלבי מנטלית, כי מאות שנים, אז היה צער, ואחרי זה היה קומוניזם ושלטון ואנשים.
רגילים לדיכוי.
כן, עשו מה שאמרו להם, ופתאום בא החופש, נפלה החומה, ועכשיו מה עושים? אז בלבול אדיר, פיזית ורוחנית.
וזה מה שרואים פה.
וזה מה שקורה כאן.
ולכן אולי הוא צודק שהוא לא לוקח אותם דרך ארץ פלישתים, כי אנשים במצב כזה,
הם לא בנויים לקרב עכשיו.
הם לא בנויים, הם לא יכולים לצאת לקרב.
אבל שוב, זה לא נראה לי טיעון אלוהי.
לא, זה לא בשבילו, זה בשבילה. כאילו הוא רוצה אולי לחנך אותם, אז בדרך הארוכה, אבל לפחות היעילה.
אולי צהר רוצים, אתה יודע, שיקח את הזמן צעד עד שנתגבש כחברה, כעם, ונגיע למקום שאנחנו כבר יותר שלמים כחברה.
העניין הוא שלא תמיד יש זמן, כמו בחיים. אתה רואה פה, הם יוצאים ממצרים, והאדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, ולילה בעמוד אש, להעיר להם ללכת יומם ולילה. והם הולכים ככה, אתה יודע, הם כמו הולכים באיזה סרט.
מונחים.
מונחים, כן. ממש.
בשלט.
עם שומרים מלפניהם. כן. ואז המצרים מתחילים לרדוף
אחרי. שזה בטח מראה, אתה יודע, בדמיוני. מראה אדיר.
מראה אדיר, נכון. אדיר. אתה יודע מה כאב לי? שצהל, בכל מיני מבצעים שהיו בשנים האחרונות, לקח...
לקח את השמות.
עמוד ענן, כן. כן? כאילו, לקח את, את התיאור האדיר הזה של יציאה לחירות, והשתמש בו בשביל מבצע.
אבל אלה הם חיינו.
כן, אלה הם חיינו.
לקחת את הדבר הגדול הזה בכלל, את הכתוב הגדול הזה, ולהפוך אותו, לנסות להוריד אותו לאדמה, ולהפוך אותו ל... משהו בפועל, שזה כאילו מצד אחד מרוקן אותו מתוכן, מצד שני, אלה החיים. זאת אומרת, אנחנו הופכים מרעיון למציאות.
אז תראה, פה יש את הרגע הזה שמגיעים לים סוף, יש מים לפניהם, בלתי אווירים נראה, ומאחוריהם המצרים עם כל
הפאניקה,
פרשים, המרכבות, והם... בשאלות קיומיות קשות, למה יצאנו, למה היינו צריכים את זה, אנחנו הולכים למות, לא יקרה מזה כלום, כל הפרויקט...
שאין יהודים מזה, זאת אומרת, אולי הם לא יודעים שהם יהודים, אבל הם כבר מתנהגים ככה...
לגמרי.
כן, all the way.
ופה בעצם מגיעה השאלה של האמונה. מגיעה השאלה של האמונה, נכון? ברגעים האלה. והייתי רוצה... והאמת שזו הסיבה שמאוד רציתי לפגוש אותך, כי ראיתי בשירים שאתה כותב שיש לך תפיסת אמונה מיוחדת, מעניינת, משלך, שגובשה מתוך החיים שלך, והייתי רוצה לשמוע ממך על הרגעים האלה שמתגבשת או לא מתגבשת אמונה.
קודם כל, המילה אמונה היא מילה מאוד מאוד לא פשוטה ולא קלה בשבילי.
בטח.
כי היא כל כך, היא כבר מגיעה כל כך טעונה.
עם מה היא מגיעה טעונה?
אמונה, יש לה כוח לבנות, אבל כוח להרוס לא פחות. להרוס, להשמיד, אמונה בצדקת הדרך על חשבון בדרך כלל צדקתם של אחרים ודרכם הם. וזה כל כך הרבה פעמים לאורך ההיסטוריה מביא למקומות הכי נמוכים שבני אדם יורדים אליהם, בגלל האמונה, שאני נרתע מהמילה, אני מבין את העוצמה שלה, שיכולה גם כמובן להיות הדבר הכי נפלא, אבל היא לא קלה לי, המילה והקונספט הזה בכלל. בעולמי שלי, אני לא אדם מאמין במובן המיידי, הקלאסי במרכאות.
שמה זה אומר?
זאת אומרת, שאני לא מאמין באיזו ישות שופטת ממעל, בוחנת מעשינו ומחלקת אותנו לאן שצריך, ותעשה ככה, אז תהיה מחובר אליי, לא תעשה, לא תהיה מחובר.
ושיש לה נציגים, ויש לה נציגים ומוסמכים לדבר.
נציגים זה כבר בכלל, אני לא נכנס לזה, כי זה כבר רק מערכת פוליטית, חברתית פוליטית. זה לא מערכת של אדם בתוך עצמו, מגבש את דעתו, אמונתו ודרכו. אז ככה שזה פחות מטריד אותי, אבל במובן האישי, האמונה האישית, אז בעולמי שלי אני תופס את האל, את האלוהות, את הנוכחות האלוהית אחרת מהמונחים הרגילים האלה. אני מרגיש, אני אנסה לנסח את זה בכמה משפטים זריזים, שהאלוהות היא החיים, העולם, הקיום. כלומר, אני חתיכה מאלוהים, וגם אתה חתיכה מאלוהים, והעץ הזה הוא חתיכה מאלוהים, והאבן היא חתיכה מאלוהים, ולכן אני זה אתה, ואתה זה העץ, והעץ זה אבן, והאבן זה אני, וכן הלאה, כולנו ביחד מרכיבים את הדבר
אחד,
הזה.
אחדות אחת,
כולנו הבעיה. אחד. כמו שכולנו מורכבים מאבק כוכבים בעצם, מדעית. אז גם רוחנית אני חושב שכולנו יכולים להיות אחד. ואולי אנחנו ככה, אבל פשוט לא רואים את זה רוב הזמן, כי זה בלתי
ומה
מפס.
זה אלוהים בעצם? זה האחדות
זה
הזו?
הזרם זה הזרם הבלתי זה... פוסק הזה של חיות וקיום אינסופיים, וזה כל הדברים ביחד. החיים מרכיבים את הדבר הזה שהוא מעבר לזה. במלחמת הכוכבים, מאסטר יודה אומר לתלמיד של
יודה, לוק סקייווקר,
יודה, כן, יודה. לא יהודה, אבל אולי
קרוב,
זה פרפרזה.
קרוב.
אז אומר ללוק סקייווקר, אומר, אנחנו לא החומר הגס הזה. אנחנו מעבר. וזה אמנם סרט הוליוודי, אבל זה גם זה משפט אדיר בעיניי.
מה זה סרט הוליוודי?
בעיניי.
הוא כמעט כמו תנך, נחשב.
סוג של,
הרבה סוג
אנשים,
של תנך.
הוא גם שואב הרבה מאוד אשרה ממקומות כאלה, ובאמת, ברור לי, זה לא נשאל אמונה, ברור לי שאנחנו לא רק זה. ברור לי שיש...
מאיפה זה באו
רב
לך?
רב ממה שאנחנו רואים לעין.
מאיפה אתה יודע? מאיפה זה באו לך?
בכל נימי נפשי אני יודע את זה.
איך?
וזאת הסכנה. כי אם אני יודע את זה והוא לא יודע את זה, אז אני תופס עליו.
אז אני יכול להגיד לו מה לעשות, כי אני יודע.
וזה מה שמלחיץ, מה שמרתיע אותי מיד. אבל אני לא יכול להתכחש לעובדה שאני חש בכל מאודי, ולאורך כל החיים, את העובדה. זה לא שיש נוכחות אלוהית בחיי, אלא שאני חתיכה מזה.
בעצם זה, אנחנו זה אלוהים.
אנחנו.
כמו הצו, כמו הצפרדע.
וכמו האבן. ושוב, יש משפט הפתיחה של התנך. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם נחלק את המילים אחרת, נחלק אותה, נשים את הקו בין מילה למילה במקום אחר, זה יהיה בראש התברא אלוהים, אתה שמיים ואתה ארץ.
זה חזק.
אני מת על זה. זה בעיניי, גם זאת דרך אגב, אחד הדברים המדהימים בשפה העברית, היא כל כך עשירה, כל כך עמוקה, כל כך הרבה רבדים, ואין שום שפה דומה לזה.
אתה יודע שאתה בעצם קבליסט, אולי בלי שאתה יודע את זה. כי הקריאה הזו של בראש התברא, אתה שמיים, אתה ארץ, היא קריאה של תיקוני הזוהר, כן? של חלק מספרות הזוהר שאומר, מי אמר לכם שצריך לחלק את זה ככה? הנה, אפשר לחלק את זה אחרת.
אותם מילים זרוקות על הדף, פשוט שימת...
וזו קריאה אחרת.
נכון.
אבל אתה יודע, יש משהו... אני אגיד לך את זה בצורה פשוטה, משהו שמניסטי בדרך שאתה מתאר את הדברים. כאילו, יש אלוהים, יש חיים בכל דבר, בכל זה. זה מדבר אליך? אתה יודע על מה אני מדבר?
קצת, אבל אני מניח שאולי להבין לעומק מה זה שמן, אני לא ממש יכול להחליט שאני יודע, אבל אני כן יכול לומר ש... יצא לי בצעירותי הרחוקה להתנסות ב-LSD.
כן.
ואחד הדברים הראשונים שאני חוויתי, יחד דרך אגב עם חבריי למסע הזה, זה את הנוכחות הזו, את האחדות הקיום. כי פתאום אתה יודע, לא יודע, נפתחים חלקים במוח שאולי סגורים.
שערי התודעה.
ואז אתה יודע שבן אדם שלידך ואתה, אנחנו חלק מאותו דבר.
אותה רקמה.
רקמה אנושית, חיה, נושמת, ו... אז אני יכולתי, אני יכול להעיד שהדבר הזה, החוויה הזאת נשארה אצלי ומובילה אותי בחלק ניכר מחיי, ואני...
זאת אומרת, זו לא הייתה חוויית סמים, אתה יודע,
לא,
של recreation, של...
לא, לא, זה היה מסע של האינטלקט, של הנפש, של הנשמה, של המיינד, זה... אתה יכול... היה לי באותה תקופה שנתנסיתי בזה, הלכתי לפסיכולוג, איש מקסים, חכם מאוד, דתי גם, אבל מאוד free-minded כזה. וסיפרתי לו על החוויה שעברה עליי, והוא אמר, תשמע, אתה, משפט שאני לא אשכח, הוא אמר, העולם מורכב מרבדים כמו כדור הארץ, יש לך שכבות. הוא אומר, אז אתה בלילה חצית את כל השכבות והגעת למרכז, ועכשיו כל חייך אתה תצטרך לרדוף ותעשה את המסע הזה, הסיזיפי הזה, עוד פעם ועוד פעם, כדי להגיע למקום שבלילה אחד הצלחת להגיע אליו. וכל חייך תצטרך לשאוף לשם שוב. זה נשמע לי נורא מאיים באותו זמן, אבל זאת האמת. זה אחד המשפטים שנשארים איתי for life.
וואו, לגמרי. תודה שחלקת את זה איתנו. אנחנו נמשיך תכף אחרי המעבר.
מיד.
חזרנו.
בגדול.
מוקי, דני ניב, שלום.
שלום מאוד.
תשמע, דיברנו על, על התחושה הזו של, של הגילוי. הכניסה לתוך העומק של השכבות של ההוויה, של המציאות, ובעצם הבאת את, את החוויה הזו בשיר מאוד מאוד חזק, שאני מאוד מאוד אוהב שלך, אלוהים, איך לא קוראים לו, ואני אקרא כמה מילים, למרות שיש לי חשב לקרוא את כולו, כי הוא כל כך עשיר ויפה וחשוב, אבל נקרא כמה. אתה האדמה, אתה החיים, אתה הבריאה, אתה השנים, אתה האהבה חסרת הפנים, אתה בשנאה ובעין הממשות, אתה בקנאה ובחוסר ודאות, באפסות היות, ריקנות הימים. כשאני נושם, כשאני נוגע, פוקח עיניים, מביט ויודע, שומע אמת נקייה ממילים. אני מכיר אותך אלוהים, אני לא מפחד ממך, כל כך רוצה לפגוש אותך, אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך, רק אל תיתן לי לשכוח. אני לא אמשיך לקרוא, כי זה, אבל אתה באמת רוצה לפגוש אותו, אה?
אני רוצה ואני גם מרגיש שאני פוגש, פוגש. כל הזמן, כן. אלה הם חיינו. זה מה שניסינו לדבר קודם, שבעצם האלוהים הזה, הוא לא משהו נפרד מאיתנו. הוא לא מישהו ששומר עלינו או מעניש אותנו.
הוא לא בייביסיטר,
לא, הוא אנחנו, זה אנחנו. כשאומרים, כשכתוב בתורה, לעשות הישר בעיני האל, לתפיסתי, זה להיות בן אדם. זה לא, לא, אני לא צריך לעשות משהו טוב או לא טוב כדי למצוא חן או לא למצוא חן בעיני ישות עליונה ממני, אלא כדי שאני אוכל לחיות עם עצמי בשלום, ואיתך, תהיה בן אדם. זה לעשות הישר בעיני האל.
עכשיו אתה מביא אותי לפרשה, כי האלוהים הזה שאתה מתאר, הוא בעצם אלוהים של חירות מוחלטת. נכון? זה, הוא יכול להיות הכל.
הוא אכן...
הוא החירות כן. המוחלטת.
גם. גם.
וזו
גם,
פרשה אבל... על חירות.
זו פרשה על, מש... על כל המתלווה לחירות. הרי דיברנו על זה שההלם שחווה שבט כזה או עם כזה, שהוא פתאום משוחרר מעבדות, ועכשיו הוא כאילו יש לו אחריות על חייו שלו. וזה מה שהכי מפחיד אותו. אז החירות הזו היא... חירות היא אחריות, זה גם בתוך המילה נמצא, המילה חירות נמצא בתוך המילה אחריות. ושוב, אני אתן לך רפרנס ממה שנקרא תרבות הפופ המודרנית. בספיידרמן, הסרט, הקומיקס, נאמר לספיידרמן שעם כוח גדול באה החיות גדולה. אוקיי, הכוח הגדול זה החירות. כשיש לך את החירות, יש לך החירות אדירה. כדי לשמור עליה ולטפח אותה ולהגן עליה ולהפוך אותה למנוע לצמיחה ולא למנוע שמוביל להרס ואלה ואחד דברים
ודיכוי כמובן כן. עכשיו תראה מה שיפה כל כך בפרשה הזו שהיא פרשה של יציאה לחירות יציאת מצרים, יציאה משעבוד חוצים את הים אתה יודע זה קצת כמו לידה יש כאלה שמדמים את ה... הכניסה של בני ישראל לתוך המעבר הזה בים סוף כמו תינוק שיוצא מתעלת הלידה בעצם.
או יחסי אישות גם יכול להיות.
או יחסי אישות, נכון. וכשהם יוצאים, יש את ה... אם אמרת יחסי אישות, יש את האורגזמה, יש את הפורקן הגדול שהם בצד השני של של הים, ומה פורץ מהן?
שירה, כמובן, המוזיקה. שהיא הגבוהה והנעלה לתפיסתי מכל האומנויות האחרות.
למרות שאתה כותב בבפנים שלך.
המוזיקה...
המוזיקה היא המלכה.
גם השפה...
היא מוזיקה.
היא מוזיקה, ובטח ובטח כשהיא נהיית חלק... שהיא מלווה בצליל, זה כבר... זה הופך להיות עוד יותר עשיר וגדול מבחינתי. אבל נראה לי הכי הגיוני וטבעי, שאחרי שאדם ו/או חברה חווים דבר שכזה, הנפש, כל מה שהיא רוצה לעשות זה להלל ולרנן ולשיר.
דרך אגב, לילדים שלך קראת שמות כאלה.
נכון.
תראה לי שנייה את היד שאני זכר ב...
יש את רנן.
רנן.
הלל.
הלל.
ושיה.
שיה, מה זה שיה?
מתנת אל. שי.
שיה.
יש דגש ביוד.
הבנתי. אבל הרבה הלל ורינה.
כן, שירה.
שירה.
כן, המוזיקה היא...
אם תהיה עוד בת, תקרא לה אולי
נמצא
שירה.
לה, נמצא את השם. אם היא תבוא, נמצא. תגיד, בינתיים היא לא, הכל לא. בנים.
אתה מחכה, אתה רוצה?
אני יודע, לפעמים אני רוצה, לפעמים אני אומר לעצמי, עזוב, למה להסתבך. אבל בוא נראה מה שיהיה.
תראה, ברגע הזה יש את מרים, האמא הגדולה, שיוצאת בתופים ומחולות.
אמא האדמה כזה.
אמא האדמה, נכון, אמא כן. מרים. האמא של המים גם, היא באה מתוך המים, היא השיטה את משה בנהר, יש בה תכונות קמאיות מאוד מאוד חזקות.
נכון, והיום היא לא הייתה יכולה לשיר
תשמע
מול
זה.
קהל.
אתה אומר משהו והוא מלא מלא משמעות. היום לא היו נותנים למרים לשיר. אישה
להוביל את הדבר. אתה...
אולי היו סוגרים לה את העיניים עם מסקינטייפ.
מסקינטייפ, שאלה שאלה. יונתן, תהיה לי בריא. תראה, אני חושב שהרי אנחנו כאן מגלים בפרשה הזאת כמה אפשרויות פתוחות בפנינו, כמה הכל אפשרי. וכשאתה משווה את המסתכל על תקופתנו, על ימינו אנו, עכשיו פה בחברה הישראלית, במדינת ישראל, אנחנו בהידרדרות מוסרית אדירה.
על מה נורא, אתה מדבר?
על מה שדיברנו עכשיו, על העובדה שלמשל בחוגים דתיים, למשל, מסוימים, לא בכולם כמובן. נשים לא יכולות לשיר לגברים, או גברים לא יכולים לראות נשים שרות, או יונתן רזאל, שאני מאוד אוהב אותו, וכל כך צר לי על המעשה הזה שבדיוק קרה לא מזמן, של לחסות העיניים כדי לא לראות נשים בהופעה, זה הורג אותי. כי זה... אין דבר יותר רחוק מאהבת אדם וחופש רוחני. ואהבת אלוהים, אין דבר רחוק יותר מאשר הדברים האלה, המעשים האלו. עכשיו היה, יש בדיוק עניין בבית שמש, רחוב רק לגברים. עכשיו תחליף את המילה נשים ביהודים. רק לפני 70 שנה. פה יהודים לא יכולים לעבור. עכשיו מה אנחנו עושים לעצמנו? מה אנחנו עושים לעצמנו? אנחנו רוצחים את עצמנו נפשית, רוחנית. אנחנו עושים עוול היום ונורא לעצמנו. כמובן שגם לנשים, אבל... עוד מעבר לזה, גם העוול הזה הוא גם כלפיי וכלפיך, לא כלפי אישה זו או אחרת, הרבה יותר רחב מזה. וזה נורא בעיניי, וכאן אתה רואה מה יכולנו להיות.
אבל זה מפחיד, יש את הפיתוי, תשמע, אני חושב עליך, כוכב, באמת, אחד מהגדולים בארץ, בתחום המוזיקה, מבוקש, יפה תואר ויפה מראה.
אוי ואבוי, אוי ואבוי.
תשמע, אתה בהופעות, כולם משתוללות, כולם רוקדות, זה לא מפריע לך לפעמים, זה לא... אתה לא רוצה להיות במקום אחר מזה, זה בעיה, אני מנסה להבין, להיכנס לראש.
אז אני יכול לראות לך זה בשמחה ולהסביר שלמשל בעיניי, או לתפיסתי, כשאני מופיע, זה סוג של... זה קצת לעשות אהבה. לא קצת, זה לעשות אהבה עם אנשים. לא נשים, אנשים, כולם.
בני אדם.
בני אדם.
עם נשמות.
והשיר קורה בינינו כל הזמן, ומכיל אותנו, והוא נמצא בינינו. אני לא מרגיש את זה במובן של... האיש המפזזת ואני ככה שם עין ואומר, גוף, זה כל כך לא... אני לא אומר שזה לא קיים הדברים, אני לא אומר שזה קיים, אנחנו בני אדם ועם חולשות, אבל זה לא מה שמוביל, וזה לא מה שנשאר. מה שנשאר זה היכולת לתקשר ולהיות אחד, ולו לרגע. לשלוש דקות זה 30 שניות של שיר.
אבל אולי מזה בדיוק מפחדים.
יכול מאוד להיות, אבל הפחד, אבל אם הפחד משתק, ולא מוביל אותך לנקוט פעולה ולגדול ולהשתפר.
הנה, זה בני ישראל פה, הם
אבל
עומדים.
אבל יש להם מי שיגיד להם, אל תשתתקו מהפחד.
בדיוק.
אל תפחדו מהפחד. קומו ובואו ננצח את הפחד. שזה אמנם היום קלישה, כי זה כבר מילים שהפכות לפרסומת לגבינה היום, כי מעקרים מתוכן, אתה יודע, את המילים.
הורגים את כל המשפטים הטובים.
כמו בית או אהבה, הם משועבדות עכשיו, מילים שמשועבדות לפרסומת עכשיו. אנחנו צריכים לנקות רגע את השטויות האלה, ולהתרכז במהות, ולראות, הנה, יש מי שאומר לנו, אפשר לנצח את הפחד. בואו לא ניכנע לו. והיום אנחנו רק הולכים ונכנעים, נותנים לפחד להוביל אותנו, במקום לתת לפחד להפוך את מנוע בתחת שלנו, שיזו אותנו קדימה.
אתה אמיץ, נכון? אתה לא דופק חשבון בדיבור. יש לך מה להפסיד.
יש לנו מה להפסיד כל הזמן, אבל מתי אנחנו יכולים לדבר בלי חשבון בעיקר? כשאין. כשאתה, למה אנחנו מתגייסים בגיל 18? כי אם היינו מתגייסים בגיל 30, אף אחד לא מתגייס. בגיל 30 כבר אתה אומר, עזבו אותי חבר'ה, יש לי מה להפסיד, יש לי משפחה אחרי לפעמים, יש לי עבודה, יש לי מטרות. בגיל 18, הכל פתוח, הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. זה הזמן שלך, לתת את הדברים בלי לשאול שאלות.
היום אתה מסוגל לזה? עם הבית, עם המשפחה, עם הילדים, עם הקריירה המפוארת?
אני רוצה להאמין שכן, אבל אני גם מודה שזה בכלל לא פשוט. אבל כן, זה חייב להיות נוכח במיינד אצלי כל הזמן, גם כשאני נכנע לזה וגם כשאני צריך לנצח את זה, זה חייב להיות נוכח.
אתה צריך לדעת את זה.
כן.
כי באמת הרגעים הנוגעים ללב פה בפרשה, נגיד אחרי המעבר של ים סוף, פתאום הם במדבר, פתאום צמא, פתאום אין מה לאכול.
אין אוכל, אין, כן.
והלחץ והחרדה, ומה יהיה, והפרנסה.
וזה גם מיד הופך לתחת האשמות. כי האינסטינקט האנושי
למצוא מי השם. אתה הבאת אותנו לזה, משה, אתה השם.
אתה גרמת לנו לנצח את הפחד, ולכן אתה השם.
והרבה אומנים, פחות מצליחים אולי ממך, שרוצים להגיד ולבטא את המחאה שלהם, מתים מפחד היום, לא?
אני חושב שאנחנו בכלל כבני אדם מפחדים. זה לאו דווקא, אומנים זה יותר קל לראות את זה, כי זה מאוד נגיש, זה על במה, הנה דמות, ואנחנו יודעים מה קורה. אבל כולנו, זה לא משנה אם אתה אומן, סנדלר, מנהל בנק, פקיד במשרד הדואר או מוכר בחנות, זה לא משנה.
לא, אבל אם אתה אומן, למשל, שמופיע, וזו פרנסתו, אם אתה תתחיל לדבר, למשל, נגד הממשלה, 80% מההכנסות שלך ייעלמו.
אנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים, ובאיזה חלל אנחנו פועלים, וכן לפעול בתבונה. זאת אומרת, לא לבוא ולשפוך. את כל אחד, אבל זאת האמת שלי, אני שופך אותה לשולחן. זה לא כזאת חוכמה גדולה לשפוך את האמת לשולחן. בוא תדע עם מי אתה מדבר, מתי, איפה, כמה ולמה. כי אם אתה אומר את המילים ולא קורה מזה כלום, ולא עבר המסר, מה עשית בזה? הרענו לגרום למסר לחלחל, לחדור ולעבוד. ובשביל זה אנחנו צריכים קצת יותר תבונה. זה לא חוכמה, זה תבונה, לדעת איך להעביר את מה שיש לך להגיד. כי אחרת אנחנו לא משיגים כלום.
מוקי, דני.
דני, זה
בסדר. תודה רבה. תודה רבה לתבונה. תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום לכם. בשבוע הבא נגיע למעמד ההתגלות אולי החשוב ביותר. הר סיני, פרשת יתרו. שבת שלום ומבורך.